וואו, כמה זמן חיכיתי לקרוא את הספר הזה. 4 שעות עבודה בשבוע. הבאז על הספר הוא כל כך גדול, שפשוט הייתי חייבת להבין על מה כל המהומה. אז הרעיון המרכזי של הספר זה לא לעבוד קשה כל החיים כדי לצאת לפרישה מכובדת בגיל 67. אין טעם לחכות. טימותי פריס, מחבר הספר, קורא לנו להיות בפרישה כבר עכשיו, לממש את החלומות שלנו תוך כדי עבודה שתפרנס אותנו בכבוד, אבל גם שלא תגזול מאיתנו יותר מדי זמן. נשמע לכם כמו חלום? אז זהו, שזה כנראה לא חייב להיות חלום. פריס אומר לנו שזוהי דרכם של העשירים החדשים, כפי שהוא מתאר אותם בספר, תכף אנחנו נכיר אותם מי הם העשירים החדשים. אז המטרה פה היא לא להתעשר בנכסים ורכוש, אלא שימו לב, להתעשר בזמן. לחוות את מה שהעשירים חווים מבלי לשלם על זה מיליונים. עכשיו אני מודה, כשקראתי את הספר, ישר קפצו לי לראש כל היועצים העסקיים שמדקלמים את אותם דברים שמופיעים פה בספר, כנ"ל לגבי הנוודים הדיגיטליים, עכשיו אני מבינה שמצאתי ככה את התנ"ך שלהם, אבל תשימו לב, נכון, יכול להיות שלא כל מה שכתוב בספר יתאים לרובכם, אבל אני ממליצה לכם לאמץ את הגישה שלי, לקרוא הכל, או במקרה שלכם כרגע, לשמוע הכל, ואז להחליט מה בכל זאת אתם כן יכולים לאמץ, כי מכל דבר שאנחנו יכולים ללמוד ולאמץ לעצמנו משהו חדש, זה מעולה. מכל דבר כזה אנחנו יכולים ללמוד ולשפר את איכות החיים שלנו. אז לפני שנצלול למעמקי התובנות של הספר כדי להבין איך אפשר לעבוד רק 4 שעות בשבוע ועדיין לצבור חוויות, כמה דקות להיכרות קצרה. אם אתם חדשים כאן, אז נעים מאוד. אני מיטל נתיב, יועצת פיננסית והבעלים של חברת נתיבי הכסף שירותים פיננסיים בע"מ. כתבתי את הספר אינטליגנציה כלכלית ואני פועלת בכל המדיות השונות כדי להנגיש כמה שיותר ידע שיעזור לכם בהתפתחות האישית והפיננסית שלכם. מוזמנים לחפש אותי בפלטפורמות הפודקאסטים השונות, ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדין. אנחנו נותנים מגוון רחב של שירותי ייעוץ ותכנון כלכלי אישיים, כולל בניית תוכנית השקעות, תכנון פנסיוני וביטוחי, וגם כמובן פיתחנו ויצרנו קורסים ותוכניות ליווי שיעזרו לכם להבין איך כסף עובד, עם שיטה, עם סדר מסוים, עם כלים פרקטיים, כדי שתוכלו כבר להתחיל לפעול. תמיד תחפשו את המתנה אם אתם נמצאים ביוטיוב, את המתנה שמחכה לכם מתחת לכל סרטון. לפעמים זה מדריך כתוב, לפעמים הדרכה מצולמת, לפעמים הזמנה לשידור חי, לפעמים איזשהו קובץ אקסל שהכנתי. תציצו למטה, תורידו אותו באהבה ללא עלות. וכמובן, אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לייעוץ כלכלי או רוצים להצטרף אלינו לאחת מתוכניות האונליין שלנו, מוזמנים ליצור איתנו קשר. ודבר אחרון, לפני שאנחנו צוללים לספר, אם אתם צופים בזה בערוץ היוטיוב, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כדי שלא תפספסו תכנים נוספים שיעלו בהמשך. תנו לייק אם אהבתם, אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט. נעריך מאוד אם תוכלו לדרג אותנו ב5 כוכבים, זה יעזור לאלגוריתמים להביא את התוכן הזה לעוד ועוד אנשים. אז יאללה, בואו נעבור לתכלס. פריס, מחבר הספר, אומר לנו דבר כזה, תשכחו מהרעיון המיושן של לעבוד ולחסוך כל שקל כדי לפרוש ברווחה בפנסיה. אתם לא צריכים לחכות. אתם יכולים כבר עכשיו לצאת למסע ברחבי העולם, להרוויח בכל חודש, סכום בין 5 ספרות במינימום שעות עבודה בשבוע, או סתם פשוט לחיות טוב יותר ולעבוד פחות. אבל מי הוא טים פריס ואיך הוא הגיע לזה? בואו נכיר את המחבר. כפי שהוא מעיד על עצמו, טים פריס הוא אדם יזמי עם קוצים בטוסיק שרק מחפש את האתגר הבא. יש לו חוש יצירתי ועסקי מעולה, ואלו כנראה היתרונות הגדולים שלו שהובילו אותו להצליח להגיע לאן שהוא הגיע היום. הוא מתאר בספר הישגים מטורפים שהגיע אליהם ללא מאמץ, אלא בזכות יצירתיות. הנה דוגמה, ללמוד תוך חודש קיקבוקסינג סיני ולנצח באליפות הארצית רק באמצעות ניצחונות טכניים. הוא הבין מה העיקרון שיכול להוביל אותו לניצחון והתמקד רק בו. כל השאר לא עניין אותו. הנה עוד כמה הישגים שלו. הוא האמריקאי הראשון שמחזיק בשיא גינס בריקוד טנגו, הוא בלשן ביפנית, סינית, גרמנית, ספרדית, איטלקית וקוריאנית, רקדן ברייקדנס בתחנת MTV טיוואן, מנחה טלוויזיה בתאילנד ובסין, וצוללן כרישים ורשימה ממש ממש מרשימה, וזה על פי הספר. ואני אגלה לכם שחיפוש קטן שעשיתי בגוגל העלה לי עוד כמה דברים ממש פיקנטיים עליו שלא מופיעים בספר, אבל זה גם גרם לי להבין יותר את הטיפוס. מדובר פה באמת באדם אקסצנטרי במיוחד, ואין ספק שסגנון החיים שלו לא מתאים לכל אחד. אבל כן, יש פה בספר תובנות שאתם יכולים לנסות לאמץ אליכם ולהתאים לחיים שלכם. אז כדי להבין איך פריס הצליח לעשות את כל מה שהוא מתאר בספר, אנחנו צריכים להכיר את השירים החדשים שהיוו עבורו את ההשראה לכל הספר הזה. מי הם העשירים החדשים? אלו הם אותם אנשים שנמאס להם לחכות לרגע שבו יתחילו לחיות, והם יוצרים לעצמם חיי נוחות כבר עכשיו. מה זה חיי הנוחות האלה? זה זמן וניידות. הם מעצבים את אורח החיים שלהם כמו שהם רוצים שהם יהיו כבר עכשיו, ולא כשהם יגיעו לפנסיה. זה לא אומר שאתם צריכים להתפטר מהעבודה שלכם מיד ולהפוך להיות הרפתקנים, זה לא העניין. אלא יש פה עקרונות שיעזרו לכם להישאר בעבודה שלכם, אבל לבצע אותה בצורה אפקטיבית יותר. ולא, הכוונה היא לא לניהול זמן, ליעילות בניהול זמן, אלא לאפקטיביות, אתם בהמשך תבינו את ההבדל. ולא, אתם לא צריכים להיות רווקים בני 20, יש אנשים עם משפחות שימצאו את העקרונות האלה של הספר, יש עצמאים, יש שכירים, לא חייב לטוס מסביב לעולם, אפשר פשוט ליהנות מעוד זמן פנוי בשבוע ולעשות איתו מה שאתם רוצים. ואתם לא חייבים להיות נצר למשפחה עשירה או להיות חכמים במיוחד כדי להצליח ליישם את העקרונות האלה. אז הנה השלבים של התהליך שיעזור לכם להמציא את עצמכם מחדש כמו העשירים החדשים. הדבר הראשון זה הגדרה. היכולת להפוך על פיו את ההיגיון המוטעה ולאמץ את החוקים של המשחק החדש. כלומר, תשכחו מכל מה שלמדתם עד היום, בואו תראו מהם החוקים של המשחק החדש שטים פריס מציג לנו פה בספר. הדבר השני זה חיסול. לחסל את התפיסה המיושנת של ניהול זמן, של לעבוד יותר מהר, לעבוד יותר קשה, להספיק עוד שעה, עוד שעה, לנסות לעשות דברים במקביל, זה לא עובד. ולאמץ את חוק ה-20-80. זה לגבי החיסול, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך. אוטומציה, לשים את תזרים המזומנים שלנו על טייס אוטומטי, להשתמש בהבדלים של שערי מטבע, של מיקור חוץ, ובכל דבר שיכול לעזור לנו, לייצר לנו את ההכנסה בצורה קבועה ואוטומטית. גם על זה אנחנו נדבר יותר לעומק בהמשך. והדבר האחרון זה שחרור. לחיות כל הזמן במיני פרישה, ללמוד איך לעבוד בשלט רחוק, ולתת לעצמכם את מתנת הזמן. עכשיו תשימו לב, אצל שכירים צריך קודם כל לעשות את הנושא של השחרור, לבקש מהבוס, אנחנו נדבר על זה גם כן בהמשך, קודם כל לעבוד מרחוק, אחר כך תהיה לכם האפשרות להפוך את הדבר הזה לאוטומציה. אוקיי? אז אלו השלבים שיעזרו לנו להפוך להיות כמו העשירים החדשים. אבל בואו נבין מה ההבדל בין העשירים החדשים לבין אנשים שהם פשוט דחיינים, כמו שטים פריס קורא להם. לעשירים החדשים יש מטרות שמשקפות סדר עדיפות ופילוסופיית חיים מאוד ברורה. שימו לב לטבלה שיש כאן, מי שצופה בנו ביוטיוב, אני אקריא את זה גם לטובת מי שמאזין לנו בפודקאסט. דחיינים, הם אומרים, אני עובד בשביל עצמי. אצל העשירים החדשים, הפילוסופיה היא שאחרים יעבדו עבורי. אצל הדחיינים זה לעבוד מתי שאני רוצה. אצל העשירים החדשים זה להימנע מעבודה לשם עבודה ולעשות את המינימום ההכרחי כדי לקבל תוצאה מרבית. אצל הדחיינים המטרה היא לפרוש מוקדם או בגיל צעיר. אצל העשירים החדשים המטרה היא לפזר תקופות הבראה, לפזר מיני פרישה לאורך החיים שלנו באופן קבוע, לעשות את מה שמלהיב אותנו. אצל הדחיינים הם רוצים לקנות את כל מה שהם רוצים. אצל העשירים החדשים זה לעשות את מה שהם רוצים כדי להיות מי שהם רוצים להיות. אצל הדחיינים יש מטרה להיות הבוס, לנהל, אבל אצל העשירים החדשים זה להיות הבעלים. דחיינים רוצים לעשות מלא כסף. עשירים חדשים רוצים לעשות כסף למען סיבה מסוימת. דחיינים רוצים שיהיה להם כמה שיותר. עשירים חדשים רוצים שיהיה להם דברים איכותיים שישרתו אותם. דחיינים רוצים להגיע לכסף הגדול, לאיזה תיבת תוצר שתחכה להם בסוף הדרך. עשירים חדשים חושבים בגדול, אבל מבססים את החיים שלהם על תזרים. וההבדל האחרון, אצל דחיינים הם רוצים להיות חופשיים מלעשות את מה שהם לא אוהבים. אצל עשירים החדשים זה להיות חופשיים מלעשות את מה שהם לא אוהבים, אבל גם לא לעבוד לשם עבודה. אז יש פה באמת הבדלים בפילוסופיית חיים, ואם נזקק את זה ככה לאיזשהו משפט אחד, אז יש הבדל בין להיות עשיר מבחינה כספית, לבין להיות בעל יכולת לחיות כמו מיליונר. הערך של הכסף בחיים שלכם תלוי בכמה דברים. מה אתם עושים? מתי אתם עושים? מאיפה אתם עושים את זה? ועם מי? זה מקדם החופש. יש אדם שיכול לעבוד 80 שעות בשבוע ולהרוויח 40 אלף שקל בחודש, ויש כאלה שידעו להרוויח את אותו סכום ב-20 שעות עבודה בשבוע. אז מי לדעתכם עשיר יותר? זה שעושה את אותו סכום בפחות זמן, הוא עשיר יותר לפי מחבר הספר. אז הנה כמה עקרונות חשובים שמחבר הספר רוצה שאנחנו נבין. הדבר הראשון זה לא להתייחס לכספי הפנסיה כאל איזושהי גאולה מכל העבודה הקשה שלנו לאורך החיים, אלא להתייחס לכספי הפנסיה כאל משהו שיש שם עבורנו בגיל פרישה ככסף חירום. זה לא צריך להיות איזושהי גאולה בתפיסה שלנו, כי אז זה גם אומר שאנחנו סובלים מהעבודה שלנו, וזה לא חייב להיות ככה. זה לא המטרה. בנוסף, הרבה אנשים טועים לחשוב שהם יצליחו להתקיים מכספי הפנסיה, אבל המציאות היא שרוב האנשים יתקשו לקיים רמת חיים גבוהה רק על בסיס קצבת הפנסיה שלהם. אז טים קורא לנו למקסם את ההפרשות שלנו לקרן פנסיה, אבל לא להפוך את זה לאיזושהי מטרה בפני עצמה שתגאל אותנו מכל האיסורים שלנו. אז זה עיקרון ראשון. עיקרון שני מדבר על הנושא של מחזוריות. העניין שלנו בחיים והאנרגיה שלנו בחיים הם מחזורים. אם הייתי מציעה לכם 10 מיליון דולר תמורת עבודה של 24 שעות ביממה במשך 15 שנה, האם הייתם לוקחים את זה? לא, כי זה לא אפשרי. אבל ככה רוב האנשים חיים, הם עושים את אותו דבר במשך 8 שעות ביום עד שהם מתמוטטים או עד שיש מספיק מזומנים כדי לפרוש. העשיר החדש מפזר לעצמו תקופות של מיני פרישה לאורך החיים שלו במקום לצבור את המנוחה לגיל פרישה. הדבר השלישי זה שפחות עבודה לא מעידה על עצלנות. אם אני עובדת פחות זה לא אומר שאני עצלנית. הפחתה של כמות העבודה שהיא חסרת משמעות כדי להתמקד בדברים שיש בהם חשיבות גדולה יותר, לא הופכת אותנו לעצלנים. העשירים החדשים מבלים פחות זמן במשרד, אבל מייצרים תוצאות גבוהות הרבה יותר. העיקרון הרביעי זה שאין דבר כזה זמן מתאים. לגבי כל הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות בחיים, תמיד נמצא סיבה למה זה לא הזמן המתאים. גם אני באופן אישי פוגשת את זה הרבה פעמים בשיחות הטלפון של אנשים שפונים אליי, ככה הם שואלים, מתעניינים לגבי אחת מתוכניות הליווי שלנו, ואני שומעת כל הזמן תירוצים, למה עכשיו מאוד עסוקים, למה עכשיו זה לא מתאים, בדיוק עברנו דירה, בדיוק התחלנו ללמוד, בדיוק החתול שלי נדרס. אז לפי מחבר הספר טים פריס, לוזרים פועלים לפי שיטת יום אחד אני אעשה, מנצחים פועלים היום. עכשיו, אז אם משהו חשוב לכם, אל תגידו, מתישהו אני אגיע לזה, בסופו של דבר אני אעשה את זה. לא, זאת לא החשיבה הנכונה, פשוט תעשו את זה. אחרת, זה לא באמת חשוב לכם, אתם עובדים רק על עצמכם. העיקרון החמישי, מוטב לבקש סליחה מאשר לבקש רשות. מה המשמעות של הדבר הזה? טים פריס אומר לנו, אם אתם תתחילו לשאול את הסובבים אתכם לגבי כל מיני דברים שאתם רוצים לעשות, הם יגידו לכם לא. רוב האנשים ינסו לעצור בעדכם מלעשות דברים, כי הם לא מבינים, לא כי הם אנשים רעים, כי הם לא מבינים. אז ההמלצה פה היא פשוט לעשות, כלומר לצאת לדרך ולשפר את היכולות תוך כדי תנועה. הדבר השישי זה להדגיש את היתרונות שלנו ולא לנסות לתקן בכוח את החסרונות. רוב האנשים מנסים להשתפר במה שהם לא טובים, במקום למנף את מה שהם טובים בו. וזה הרבה יותר כיף למנף יתרונות מאשר לנסות לשפר את מה שאנחנו לא טובים בו. וכאן נכנס גם הנושא של מיקור חוץ. כל דבר שאני לא טובה בו, אני אשלם למישהו אחר שיעזור לי או שיעשה את זה עבורי. העיקרון השביעי זה לא להגזים. כל דבר שהוא יותר מדי הוא לא טוב. תעשו כל דבר במידה. זה נכון לגבי כל דבר בחיים. אוקיי? ואם ניקח את זה להקשר שלנו של הספר הזה, זה לגבי הזמן הפנוי. גם כמות מופרזת של בטלה היא לא טובה. העיקרון השמיני זה שכסף לכשעצמו הוא לא פתרון. אנשים חושבים שכסף יסדר את כל הצרות שלהם בחיים, אבל זה לא כך. כסף הוא חלק מהבעיה, אבל הבעיה האמיתית היא אצלנו. העיקרון התשיעי זה שהכנסה יחסית חשובה יותר מהכנסה מוחלטת. כמה אתם מרוויחים עבור שעת עבודה לעומת כמה אתם מרוויחים באופן כללי, יש פה הבדל. אם שני אנשים שונים מרוויחים את אותו שכר, אבל אחד מהם עובד הרבה יותר שעות עבור זה, אז מי שעובד פחות הוא העשיר יותר. והעיקרון העשירי, שלחץ זה רע, אבל יש לחץ חיובי, שהוא טוב. לחץ שעוזר לנו לפרוץ את המגבלות של עצמנו ולהתפתח, זה לחץ חיובי. לטבוע בעבודה זה לחץ רע. אנחנו חייבים לחץ חיובי כדי להתקדם, והסוד הוא להבחין בין השניים ולהסיר את הלחצים הרעים. הספר מתאר לנו סגנון חיים שהרבה מאיתנו היינו מפחדים בכלל לנסות אותו. ובפרק הזה, טים פריס אומר לנו, בואו תתמודדו עם הפחד שלכם, תגדירו מה הסיוט הכי גדול, כי רוב האנשים מעדיפים אומללות על פני חוסר ודאות. אנשים לא יקומו ויעזבו עבודה שהם לא אוהבים, הם יישארו תקועים שם כי הם מפחדים מהלא נודע. ומחבר הספר משתף אותנו שבמשך שנים הוא היה מציב לעצמו כל מיני מטרות, אבל בסוף לא עושה כלום. הוא היה מפחד כמו כולם. למשל, הייתה תקופה שבה הוא היה מרוויח 70 אלף דולר בחודש, אוקיי? וגם עם הכנסה כזאת גבוהה, הוא הרגיש שהוא אומלל, כי לא היה לו זמן פנאי, הוא היה מעביד את עצמו רוב שעות היממה. עד שהוא החליט שהוא לוקח הפסקה מהחברה שהוא הקים, יצא לטיול של כמה חודשים, ואז כשהוא ראה שהשד שלא לעבוד הוא לא כל כך נורא, הוא החליט לנסח את הסיוט הכי גדול שלו. מה המקרה הכי גרוע שיכול לקרות לי? ולתאר את כל הדרכים שבהם אני יכולה להתמודד עם זה. ברגע שמדמיינים את התרחיש הקיצוני, הגרוע מכל שיכול לקרות לנו, ואת כל הדרכים שאנחנו יכולים להתמודד עם זה, פתאום זה כבר לא כל כך מפחיד. כי עכשיו אנחנו כבר יודעים מה הדרכים להתמודדות. אז כדי לנצח את הפחד, אתם חייבים להגדיר את הפחד. מה מפחיד אתכם? קחו את הפחד הכי גדול שלכם ותפרקו אותו לחלקים. כל חלק כזה תבדקו כמה באמת זה ישפיע, אוקיי? בצורה שהיא בלתי הפיכה לחיים שלכם. אולי ההשפעה היא מזרית. האם זאת השפעה זמנית או השפעה קבועה? ומה תוכלו לעשות כדי להתמודד עם זה? תעשו את זה וניצחתם את הפחד שלכם. ואני יכולה להוסיף בנימה אישית, עוד לפני שקראתי את הספר, בלי שככה הבנתי את מה שאני עושה עד הסוף, אבל עשיתי כמעט את אותו דבר לפני שעזבתי את מקום העבודה שלי כשכירה. ניסיתי להגדיר ממה אני מפחדת, מה יכול לקרות, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות ואיך אני אתמודד עם זה. וברגע שהיה לי את זה והבנתי מה הדברים שאני יכולה לעשות במקרה ותרחיש גרוע התממש, הבנתי שהשד לא נורא וכן יש לי איזשהו ביטחון והלכתי על זה. אז הרבה אנשים לא עושים שינוי בחיים שלהם, כי הם מקווים שדברים יסתדרו מעצמם, אבל חבר'ה, נחשו מה? זה לא קורה. האם המצב שלכם היום הוא טוב יותר ממה שהוא היה לפני חודש? לפני שבוע? לפני שנה? אם כן, מעולה. אם לא, אתם לא על המסלול הנכון. כי דברים כבר לא ישתפרו מעצמם, אז תיקחו אחריות ותנקטו בפעולות שישפרו את המצב שלכם. אז הגדרנו את הסיוט שלנו, וזה הזמן עכשיו להגדיר את החלומות שלנו. ומה שטים פריס אומר לנו זה שקל יותר לבצע משימה לא מציאותית, מאשר משימה מציאותית. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להאמין ביכולת שלנו לעשות את זה. אין הרבה אנשים בפסגה, כי רוב האנשים כבר מראש אומרים לעצמם שהם לא יכולים. אז אל תעריכו את המתחרים שלכם יתר על המידה, ומצד שני אל תמעיטו בערך של עצמכם. הצבת מטרות גדולות זה זריקת אדרנלין. מטרות מציאותיות הן מוגבלות לרמת שאיפה ממוצעת, אין להן השראה, ולכן גם האנרגיה שנשאב מהן היא קטנה. היא תעזור לכם רק להתגבר על האתגר הראשון או השני, אבל לא על שאר האתגרים שבדרך. כדי לעשות דברים גדולים, אתם צריכים קודם כל לחשוב עליהם בצורה נכונה. אז תגדירו את החלומות שלכם, מה אתם רוצים? רוב האנשים יודעים מה הם לא רוצים. מה אתם רוצים? מה מרגש אתכם? שם נמצאת התשובה. פריס מעודד אותנו ליצור לוח חלומות, vision board, עם כל הפעילויות שאנחנו נרצה לעשות, כשנצליח לפנות לעצמנו יותר זמן פנוי. איך אנחנו נוכל לחיות כמו מיליונרים אם לא נפנה את הזמן? אוקיי? אז המטרה היא פינוי זמן, ולא רק לרכוש חפצים יקרים. זאת ההסתכלות. אז איך עושים לוח חלומות? פריס אומר לנו דבר כזה. סרטטו שני לוחות זמנים של 6 חודשים ושל 12 חודשים, וציינו עליהם 5 דברים שאתם רוצים שיהיו לכם, בין אם אלו דברים חומריים ובין אם אלו דברים רוחניים. אז 5 דברים שאתם רוצים שיהיו לכם, 5 דברים שאתם חולמים להיות, ו5 דברים שאתם חולמים לעשות בסדר הזה. עוד פעם, 5 דברים שאתם רוצים שיהיו לכם, 5 דברים שאתם חולמים להיות, ו5 דברים שאתם חולמים לעשות. ואל תגבילו את עצמכם. למשל, מקום שאתם רוצים לבקר בו, משהו שאתם רוצים לעשות לפני שתמותו, פעולה שהייתם רוצים לעשות על בסיס יומי או על בסיס שבועי, משהו שתמיד רציתם ללמוד, אוקיי? עכשיו, אחרי שיש לכם את הרשימה הגדולה שלכם, תדגישו בצבע את 4 החלומות שהכי מלהיבים אתכם, כאלה ש... ככה עושים לכם בבטן את הפרפרים, או אלה שהם ממש הכי חשובים לכם. ואז תגדירו לגביהם מהי העלות הכוללת של 4 החלומות האלה. מה העלות הכוללת שלהם, אם אני עכשיו הולכת להגשים אותם, כמה זה יעלה לי? מתי אני ארצה להגשים אותם? ועכשיו אני אגזור אחורה, אז מה היעד להכנסה החודשית שאני אצטרך כדי להגשים אותם? פריס מציע לנו בכלל לחשוב על עלות של דברים לפי עלות חודשית במקום עלות כוללת, כי אז זה יכול לעזור לנו להבין מה היעד שלנו להכנסות החודשיות שאנחנו צריכים להביא הביתה כדי להשיג את המטרות האלה. וכשקראתי את המשפט הזה שהוא כתב, ממש חייכתי, כי זה חלק מהשיטה שבה אנחנו פועלים כשאנחנו עושים תכנון כלכלי. אז תתחילו לעבוד על הלוח החלומות שלכם, תראו מה זה דורש מכם ברמה הכלכלית, ותתחילו לצאת לדרך. עכשיו תשימו לב, הפעולות הראשונות הן אף פעם לא נוחות, אבל לאי נוחות אפשר להסתגל. תפתחו הרגל שאתם עכשיו מקבלים החלטות שיוציאו אתכם מאזור הנוחות שלכם. היכולת שלכם להשיג את מה שאתם רוצים עומד ביחס ישר להגדלת התחומים שבהם אתם חשים נינוחים. אני עכשיו לוקחת אתכם לפרק הבא, שבו הוא מדבר איתנו על כל הנושא הזה של יעילות, של אפקטיביות, של ניהול זמן, והוא אומר לנו, חבר'ה תקשיבו, תשכחו מניהול זמן. אין לכם מה לנסות למלא כל שנייה ביום בעוד משימה, בעוד משימה, בעוד משימה. במקום לעבוד בכל שנייה, תתרכזו ב-20% של הפעולות שנותנות לכם את 80% מהתוצאות. נכון? טימותי פריס הוא אוהד נלהב של חוק פרטו, חוק ה-20-80. וזה אם אתם זוכרים, בהתחלה דיברנו על הנושא של החיסול, פה זה החיסול. לחסל את 80% מהפעולות שאנחנו עושים, שלא מביאים לנו את התוצאות הגדולות. כי כדי שאנחנו נוכל להגשים את החלומות שלנו, אמרנו אנחנו צריכים זמן. והסוד הוא לעשות את זה תוך שמירה על ההכנסה ואפילו להגדיל אותה. איך נעשה את זה? על ידי התמקדות בפעולות שמכניסות לנו את רוב ההכנסות. איך שכיר יכול לעשות את זה? שכיר יכול להגביר את פריון העבודה שלו על ידי העלאת שכר. אצל יזמים עצמאים זה פחות מורכב, כי הם הנהנים העיקריים והמיידיים של כל הגדלה של רווחים. המטרה של היזמים זה לצמצם את מכסת העבודה תוך הגדלת הכנסות. אז פה צריך להיות אפקטיביים, לא יעילים. יעילות זה אומר לבצע משימה גם אם היא לא חשובה בצורה חסכונית. אפקטיביות זה לבצע את המשימות שהן חשובות. אוקיי? אז תשימו לב, מה מהמשימות שאתם עושים? זה משימות של התייעלות, ומה זה משימות של אפקטיביות? קריאה תחת נטל העבודה זה לא יעיל. אוקיי? זה שאנחנו עושים הרבה זה לא אומר שאנחנו באמת עושים את הדברים שהם מועילים לנו. אז תעשו פחות, תהיו בררניים, ותתמקדו במה שיש לו באמת את המשמעות מבחינת ההכנסה שלכם. חוסר זמן הוא חוסר בסדר עדיפות. אם אתם שכירים, סביר להניח שאתם מבזבזים הרבה זמן על שטויות, כי אתם צריכים למלא את מכסת השעות היומית שלכם. אז הזמן שלכם פשוט מתבזבז שם. אצל עצמאים, הבזבוז של הזמן נובע פשוט מהרגלים רעים. מי אמר שעצמאי צריך לעבוד כמו שכיר משמונה עד ארבע? מי אמר שאנחנו צריכים לעבוד 8 שעות ביום כדי להרוויח את המשכורת שאנחנו רוצים? אנחנו ממלאים את מכסת השעות הנתונה שלנו, אבל אנחנו יכולים לקבוע את מכסת השעות שלנו. הרי כשאנחנו מגיעים למשל לדדליין בדקה ה-90, בלית ברירה אנחנו נספיק לעשות את כל מה שאנחנו צריכים. נכון? כשאנחנו דחוקים לקיר, אנחנו נספיק לעשות. אז בין אם נקציב למשימה חודשיים ובין אם נקציב ליום, זה לא משנה מבחינת התפוקה. ואם נקצה זמן קצר, אנחנו נהיה אפקטיביים יותר. מבחינת הכנסות, אנחנו צריכים לזהות מהן הפעולות החשובות שמביאות לנו את הכי הרבה הכנסות ולהתמקד בהם. תשכחו או תמעיטו בכל השאר. אז המפתח הוא להשיג יותר זמן על ידי עשייה של פחות דברים. אוקיי? להשיג יותר זמן על ידי עשייה של פחות דברים. תעשו רשימה של כל הדברים שאתם צריכים לעשות, ואת כל הדברים שאסור לכם לעשות יותר. אוקיי? ומה שאתם יכולים להוציא החוצה לאנשים אחרים שעשו עבורכם, תעשו את זה. ועוד דבר שפריס אומר לנו, עזבו אתכם מלנסות לבצע כמה משימות במקביל. אתם חושבים שאתם יעילים, אבל אתם לא. תתרכזו במשימה אחת מההתחלה ועד הסוף. וכל הנושא הזה של כלל פרטו של ה-20-80, הוא נכון גם לגבי מידע שאנחנו צורכים. יש הרבה מידע שאנחנו צורכים והוא לא תורם לנו בכלל. למשל, מחבר הספר מגלה לנו שהוא לא צופה בחדשות. אני אשתף אתכם שגם אני, באופן אישי, לא צופה בחדשות. אני מתעדכנת מדי פעם בכותרות, באפליקציה, שומעת קצת מהסביבה, וזהו. נסו לחשוב כמה מידע והסחות דעת יש לכם לאורך היום. כמה מידע שלא יועיל לכם בכלל ואין לכם מה לעשות איתו. אז במקום לצרוך ים של מידע לא מועיל, תמקדו את הזמן שלכם בצריכת מידע ממוקד ומועיל, כמו זה שאתם מאזינים לו עכשיו, כמו מה שיש בתוכניות, בקורסים, אוקיי? זה ההבדל בין ללכת ולשוטט ברשת לבין לקחת קורס שיש בו את כל מה שאנחנו צריכים בצורה מסודרת. אז מחבר הספר מציע לנו לעשות צום מכל אמצעי התקשורת שמזרימים לנו אינפורמציה לא רלוונטית ולהתמקד במה שחשוב לנו. האם אתם יכולים לעמוד בזה? האם אתם יכולים להיות שבוע בלי חדשות, בלי טלוויזיה, בלי רשתות חברתיות? תראו לכם כמה זמן יתפנה לכם. מה תעשו עם הזמן הזה? לעשות שיחות עם בן או עם בת הזוג, עם הילדים, עם חברים, ללמוד עקרונות חשובים לחיים, ללמוד השכלה פיננסית. ועוד המלצה חמה שטים פריס אומר לנו, התחלתם משהו וראיתם שזה לא טוב? עזבו, אתם לא חייבים לסיים את זה. התחלתם ספר ואתם לא נתרמים ממנו? תפסיקו את הקריאה ועברו לספר הבא. התחלתם לראות סרט שמשעמם אתכם? אתם לא חייבים לצפות בו עד הסוף. חבל על הזמן, יותר הוא לא תמיד יותר טוב. אז בכל מה שקשור לאפקטיביות של הזמן, תאמצו דרכים שישאירו אתכם מרוכזים בפעולות המעוטות, המעטות, אבל החשובות. אלו שיעזרו לכם לחיות את החיים שאתם רוצים. תבטלו התראות בטלפון של כל מיני אפליקציות והודעות. אלה תתחילו לענות למיילים כל שנייה שנכנס מייל. תגדירו לכם זמן מוגדר ביומן. פעם ביום זה מספיק. סננו שיחות לא רלוונטיות. אם אתם עובדים במשרד, תעשו פגישות שיש להם רק מטרות ברורות. לא צריך כל אחד שנכנס לחדר עכשיו לשבת איתו. תבחינו בין חשוב לדחוף. אוקיי? במאמר מוסגר אני אוסיף שזה מאוד דומה למה שסטיבן קובי מדבר עליו בספר שלו שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים ביותר. בנוסף, פריס מדבר לא מעט על הנושא של האצלת סמכויות כדרך לפנות לנו זמן עבודה. אצל עצמאי, הכוונה היא להעניק לעובדים ולקבלנים גישה מלאה למידע שהם צריכים כדי שהם יוכלו לעבוד עצמאית כמה שאפשר, מבלי לערב אותנו. אצל שכירים, המטרה היא לקבל מידע מלא כדי לבצע את המשימות שלכם בצורה עצמאית ומהירה עד כמה שניתן. מחבר הספר עוד מראה לנו דוגמאות מאוד רבות ומגוונות למיקור חוץ, כאלה שהוא עושה, כאלה שאחרים עושים, וכמעט כל דבר בחיים שלו הוא נותן לאחרים לעשות עבורו, החל מסגירת חופשות ועד מענה ללקוחות שלו. הוא סוחר קבלני חוץ מהמזרח הרחוק ומקבל מענה מקצועי ומקיף לכל מה שהוא צריך, וזה מפנה אותו לעשות את הדברים שהוא רוצה, לייצר עוד הכנסות ולהגשים את החלומות שלו. עוד דבר שהוא מנצל פה לטובה זה את הפערים בשערי מטבע. אז הוא מרוויח בדולרים וחי במדינה שבה משלמים בפזוס ומשלם שכר ברופיות. אז הוא מנצל את ההבדלים של שערי המטבע לטובתו. אז הוא מרוויח במטבע יקר ומשלם במטבע זול. העסקת עוזרת אישית למשל היא נקודת מוצא מצוינת בדרך החוצה. זה הופך אותנו למפקדים במקום לפקודים. אתם מתחילים לפתח מיומנויות חשובות של ניהול תקשורת מרחוק. ככה מתנהלים העשירים החדשים, העשירים שיש להם את הזמן. אם אתם בעלי עסקים, המשימה שלכם היא למנות מישהו שיוכל להחליף אתכם בעסק, גם אם זה לא יקרה לעולם. ככה תוכלו להעלים משימות שהן לא חשובות מהשולחן שלכם ולהצמיח מערכת חוקים מלוטשת ואפקטיבית. עכשיו, רוב האנשים לא יצליחו לעבור את המשוכה הזאת בגלל העלויות. אבל אם אתם עושים פעולה ששווה לכם 25 דולר לשעה, ואתם יכולים להביא מישהו שיעשה את זה ב-10 דולרים לשעה, אז הרווחתם את ההפרש. אבל לפני שמאצילים סמכות, חשוב לבדוק האם המשימה הזאת אכן תורמת לכם, כדי שלא תאצילו סמכויות למשימות לא רלוונטיות. אוקיי? ותבדקו איזה מהמשימות אתם יכולים להעביר לאוטומציה דיגיטלית. מאיפה להתחיל? תסתכלו על רשימת כל המשימות שלכם, מה הסעיף ששוכב שם הכי הרבה זמן, מה עוזר אישי יכול לעשות עבורכם, מה הדברים שגורמים לכם הכי הרבה תסכול ושיעמום, למשל העלאת מאמרים לאתר, יצירת תוכן לרשתות החברתיות, לבצע תחקיר לקראת מוצר חדש. תתחילו לסנן את המשימות שלכם. וחוץ מאוטומציות במשימות, טים פריס אומר לנו בואו תעשו גם אוטומציות בהכנסה. אנחנו רוצים עסקים שעובדים על טייס אוטומטי. אז להעסיק עובדים במיקור חוץ ולהעסיק ספקים ופתרונות טכנולוגיים זה מאוד חשוב. והוא נותן לנו דוגמה של אתר שמוכר מוצרים דיגיטליים עם מערכת אוטומטית לתשלום ומערכת אוטומטית לשליחת קבלה ושליחת המוצר. המטרה היא מאוד פשוטה. אנחנו רוצים ליצור מנגנון אוטומטי ליצירת מזומנים מבלי לבזבז זמן. פריס מכנה את זה כהשראה, מוצר השראה, עסק השראה, לעומת עסק שמבוסס על הזמן של הבעלים שלו. כי אם יש לכם תזרים מזומנים ויש לכם זמן, אתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים. אז מה השלבים להקים עסק השראה שכזה? שלב ראשון, לבחור נישת שוק שהיא נגישה מבחינה כלכלית. יותר קל לענות על ביקוש קיים מאשר ליצור ביקוש ולחנך את השוק. אז תמצאו מי הלקוחות שיש להם בעיה שאותה אתם יכולים לפתור, ואז על זה תפתחו את המוצר. שלב שני, תעשו סיעור מוחות לגבי מוצרים. אל תשקיעו בהם לפני שהבנתם שיש לכם פה מוצר שאנשים יקנו. אתם רוצים לראות איך אתם יכולים להגיע לכמה שיותר אנשים דרך פלטפורמות עם תפוצה רחבה, אוקיי? ולראות איך בהתחלה אתם יכולים למכור מבלי להוציא על זה כסף. המוצר צריך להיות מובן, כזה שאפשר להסביר אותו במשפט אחד, והעלות שלו צריכה להיות עלות נגישה. טים פריס נותן לנו פה איזשהו טווח, אומר לנו בין 50 ל-200 דולר, זה בערך הטווח שבו אנשים ירגישו בנוח לרכוש ישירות מהאתר, מבלי לעבור שיחה טלפונית. והדבר הנוסף זה שפרק הזמן כדי לייצר את המוצר הזה צריך להיות לא יותר מחודש, ולבסוף התכונות של המוצר צריכות להיות ניתנות להסבר בדף אינטרנטי פשוט של שאלות נפוצות. מעולה, הבנו בגדול מה העקרונות של המוצר כדי שהוא ימחר בצורה אוטומטית. עכשיו בואו נבין איך בכלל מגיעים למוצר כזה. אז אפשרות ראשונה זה למכור מוצר של מישהו אחר. יכול להיות שיש כבר מוצר כזה קיים, אנחנו נקנה אותו בסיתונאות ואז נמכור אותו בכימונאות. אפשרות שנייה זה לקחת זיכיון, אוקיי? לשווק מוצר של מישהו אחר. ואז אנחנו יכולים למכור אותו תמורת אחוזים, יכול להיות שאתם גם מכירים את זה כאפילייט. אפשרות שלישית זה ליצור את המוצר עצמו. לסחור את המהנדסים, לפתח אב טיפוס, זה כבר יותר מורכב, יותר יקר. אתם יכולים למכור מוצרי מידע, העלות פה היא הרבה יותר נמוכה. איך תדעו אם המוצר שלכם הוא טוב? תבקשו מאנשים לקנות אותו. אם עברתם את המבחן הזה בהצלחה, זה השלב שבו אתם עכשיו מקימים אתר, מתחברים לקמפיינים של פרסום ממומן ולאוטומציות. המטרה היא לא ליצור עסק כמה שיותר גדול, אלא עסק שמטריד אותנו כמה שפחות, זה לפי גישת העשירים החדשים. טים פריס אומר לנו שהוא מעסיק רק אדם אחד במשרה מלאה, אבל יש לו בחברה כ-250 עובדים. הם כולם במיקור חוץ דרך חברות אחרות. ואותן חברות פשוט מתקשרות בינן לבין עצמם ולא מטרידות את פריס. לגבי שכירים, הנה כמה שלבים שיעזרו לכם לעבוד יותר מרחוק ולהיות יותר אדונים לזמן שלכם. הדבר הראשון זה תגדילו את ההשקעה של החברה בכם. תמצאו דרך שבה החברה תשקיע בכם כסף בהכשרות ובהדרכות. כמובן זה גם צריך להיות משתלם עבורה. הדבר השני זה תפגינו תפוקה גדולה יותר מחוץ למקום העבודה, כלומר בימים שבהם אתם בבית, ממש תכפילו את תפוקת העבודה שלכם, וככה תוכלו להראות להם שאתם מצליחים לעשות עבודה של 5 ימים במשרד, תוך 3 ימים בבית. ברגע שיש לכם את זה, אתם צריכים לדעת איך להציג את זה בצורה מדידה, אוקיי? ממש תראו את היעילות והחיסכון שאתם מייצרים לחברה. תבקשו תקופת ניסיון, שאותה החברה תוכל לבטל בכל עת, ותבקשו תקופה אפילו של חודש, שבה אתם עובדים בצורה קבועה, לפחות יום אחד מהבית, וכשכל המנגנון הזה מתחיל לעבוד טוב, זה השלב שבו אתם יכולים לבקש להרחיב את זמני העבודה מרחוק, אחרי כמובן שאתם רואים שיש שביעות רצון מהמנהל שלכם, מהחברה שבה אתם עובדים. אצל עצמאים, שלב האוטומציה הוא קשה, קשה להם להרפות מעשייה בעסק, אבל אצל השכירים, יותר קשה להם לקחת את האחריות ואת השליטה, כי עכשיו אם אני כשכירה עובדת מהבית, זה אומר שאני לוקחת על עצמי יותר אחריות. אז פה אנחנו צריכים לראות האם הדבר הזה מתאים לאופי שלנו. אז מה המסר המרכזי של הספר? המסר המרכזי הוא לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות עכשיו, לייצר לנו עכשיו את הזמן שאנחנו רוצים ולא לחכות לפרישה, שבפרישה יהיה לנו זמן. אנחנו יכולים לשלב עבודה עם מיני פרישה לאורך החיים, במידה ותהיה לנו את היכולת להיות בעבודה שמאפשרת לנו את הגמישות. אם אתם רגילים לעבוד כמו כולם, 5 ימים בשבוע, 8 שעות עבודה ביום, אז זה בעיה. כי אז כשאתם יוצאים לחופשה, אתם מנסים לנצל כל רגע מהחופשה הזאת, ואתם חוזרים מהחופשה יותר עייפים ושבורים ממה שיצאתם אליה. מה שפריס אומר לנו זה בואו תעשו הפוך. תעברו לעבוד ממקום אחר במשך חודש, אולי אפילו חצי שנה. בכל פעם תטיילו קצת בנחת, תעברו למקום הבא, או פשוט תחזרו הביתה. המיני פרישה היא לא בריחה מהחיים, אלא לבנות חיים אחרים, אידיאליים, בקצב אחר. מדובר באורח חיים. חירות אמיתית היא הרבה יותר מהכנסה מספקת וזמן לעשות כל מה שאתם רוצים. זה להיות בעלי יכולת להשתחרר מתרבות של לחץ. זה לוקח זמן להפנים את זה. לוקח בין 2-3 חודשים כדי להשתחרר מהשגרה הישנה. תלמדו להאט את הקצב, ללכת לאיבוד בכוונה, לבחון את האופן שבו אתם שופטים את עצמכם ואת הסובבים אתכם. קחו לעצמכם 2 חודשים כדי למוסס את ההרגלים הישנים ולגלות את עצמכם מחדש. אבל גם אל תיקחו את זה רחוק מדי. מה שפריס אומר לנו זה שכשיש לנו יותר מדי כסף ויותר מדי זמן פנוי, אנחנו עדיין יכולים להיות במקום שבו אנחנו מרגישים מדוכאים וזה בדיוק מה שקרה לו. והוא לא הבין למה זה קרה, עד שהוא קלט שזה נבע מיותר מדי זמן לבטלה. פנסיונרים ועשירים כקורח, גם הם מרגישים ריקנות כזאת לעתים קרובות, כשיש להם יותר מדי זמן פנוי. אז יותר מדי זמן פנוי זה לא טוב, אתם צריכים למצוא את האיזון. סיבה אחרת שיכולה לגרום לאנשים להיות בדיכאון במיני פרישה, זה אם הם מרגישים שהם בבידוד חברתי, וזה טבעי. אבל פשוט תמצאו לכם את הדרכים להתמודד עם זה, ותמצאו לכם סביבה מהנה. פריס מסכם בכך שהוא אומר לנו שהוא מאמין שהחיים קיימים כדי שנוכל ליהנות מהם. כי הדבר החשוב ביותר בחיים זה פשוט להרגיש טוב עם עצמנו. ולכל אדם יש את הכלים שלו כדי להשיג את זה, וזה סט כלים שהוא ישתנה עם הזמן. מה שמתאים לי היום זה לא מה שיהיה מתאים לי בעוד שנתיים או בעוד שלוש או אפילו בעוד חצי שנה. ואין פה שחור לבן ואין פה תשובה אחת שהיא הכי נכונה ויחידה. אבל משיחות שפריס עשה עם הרבה אנשים שהם מרגישים שהם חיים את החיים במלואם, זה אנשים שיש להם שני דברים, למידה בלתי פוסקת וסיוע לזולת. חבר'ה, הגענו לסוף, הגענו לסיום, וכדי שזה לא יהיה עוד משהו ששמעתם ככה על הדרך, זה הזמן שלכם לחשוב על הדברים, כאילו אולי להזין עוד פעם, ולהחליט עם מה אני יוצא מכאן, עם מה אני יוצאת מפה, מה הדברים שאני יכולה לעשות אחרת כדי לחיות טוב יותר כבר את ההווה שלי. אולי אתם כבר חיים עכשיו לפי העקרונות האלה. לא יודעת. אני אשמח שתכתבו לי בתגובות. אני אשמח לקרוא את כל מה שאתם כותבים. למה אתם מתחברים יותר? למה אתם מתחברים פחות? משהו אחד שאתם מנסים לאמץ ולקחת לעצמכם. ואני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם פה. אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים לשתף את התוכן הזה עם אחרים. יכול להיות שגם אחרים יוכלו להתחבר למשהו אחד או שניים או יותר מתוך הדבר הזה. ותודה, תודה שהייתם פה, אנחנו נתראה בפעם הבאה.